חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
כולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש. מה שלומכם? אנחנו כאן בעזרת השם לשעתיים עד השעה 2 בלילה. איתי באולפן, לא אחר מאשר מושי כאן. הוא הטכנאי שלנו. אנחנו פה בעזרת השם לנסות להעביר לכם כמה שיותר דברים להתחזק, כמה שיותר דברים להתעורר. בכל זאת, שבוע שעבר לא היינו, ואם שמעתם אותי, זה היה תוכנית מוקלטת. כי שבוע שעבר הייתי באפסטייט ניו יורק, אי שם בהרים בניו יורק, כאשר למעשה העבודה שלי הייתה לתת הרצאות, כמובן הרצאות לחסידי בלז וחסידות בלז בארצות הברית. זהו, והיינו שם מיום ראשון עד יום שישי בבוקר, ולכן לא הייתי איתכם, ליבי היה איתכם אבל לא גופי, ולכן אנחנו צריכים להשלים פה הרבה מאוד דברים, יש לנו הרבה מאוד דברים לדבר עליהם היום, כאשר במרכזה של התוכנית שלנו היום נלמד כיצד מתמודדים עם דברים שלא הולכים כמו שאנחנו רוצים. נלמד כיצד מתמודדים עם דברים שלא הולכים כמו שרצינו. כאשר כמובן, מי שילווה אותנו לאורך התוכנית יהיה לא אחר מאשר יעקב אבינו. יעקב אבינו שבאמת יוצא לדרך בציווי אמו כדי למצוא את קלתו, והוא יוצא לדרך עם הרבה ציפיות, עם הרבה מאוד תקוות. אני נראה לי, אני מנסה בכל זאת לשים את נעליי בתוך כביכול נעלי יעקב אבינו. יוצא בשליחות אמו, יוצא למסע עכשיו שהוא לא יודע איך הוא הולך להסתיים, וכבר בתחילת המסע משתבש. והוא משתבש כאשר בעצם אליפז, בנו של עשיו, שודד אותו. למעשה הוא רצה לרצוח אותו, ורק לחשוב על הסיטואציה, זה מפחיד, זה נורא, מה? ניסיון התנקשות, אתם מבינים? מנסים לרצוח אותך, האחיין שלך הקטן, אתה מבין? מגיע עכשיו ורוצה לרצוח אותך. אבל חזל אומרים, בגלל שהוא היה אצל יצחק אבינו, משהו אצל יפז נשאר. נכון, ירד מהדרך, אבל בסופו של דבר ניצוץ נשאר. והניצוץ הזה בעצם עוזר ליעקב אבינו לשכנע את יפז, קח את כל מה שיש לי, רק תשאיר אותי בחיים. וכך זה מתחיל. כאשר הדברים מתחילים להשתבש, אתה יודע איפה הם מתחילים להשתבש, אתה לא יודע איפה הם יסתיימו. ואז הוא פוגש את רחל בבאר, והוא עובד 7 שנים בשביל רחל, ומגיע רגע גדול, והוא אמור להתחתן ולבנות את בית ישראל עם רחל אמנו, אבל מחליפים את האישה? כאילו, מה? מה, 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 מה? תחשבו איזו הרגשה נוראית, אחרי שאתה מוכן ומזומן, והיא בבוקר, והנה היא לאה. כאילו, מה כבר אדם יכול עוד לעבור? מה רוצים? 7 שנים, לא תגיד לי 7 שבועות או 7 חודשים, אני לא מזלזל בשום פרק זמן, אבל 7 שנים עם ציפייה, עם כיווי, עם חששות, ולכן היו פה סימנים. ובכל זאת, והיא בבוקר והנה לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? הנה, עכשיו מתחיל השיעור שלנו. השיעור שלנו מתחיל איך אנחנו מתמודדים כאשר, אתה רואה, דברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. אז כידוע בחזל, שהמשפט שצריך ללוות אותנו הולך, שבמידה ולא הולך כמו שרצינו, אז לומדים לרצות כמו שהולך, נכון. אם משהו לא הולך כמו שרציתם, נלמד לרצות כמו שהולך. אין מה לעשות. אנחנו לא הולכים לריב עם מה שיש, כי זה לא בכך יעזור. תורה שיעקב אבינו, לא רב עם לבן, לא עכשיו אמר לו, אין בעיה, ככה עשית לי. בשפה שלנו כמובן, כן, חס ושלום. אני לוקח את רחל והולך, חפש אותי, חצוף, מה אתה עושה צחוק, 7 שנים עבדתי בברן, אני הופך לך את החבר עכשיו, הופך, חס ושלום, אבל בשפה שלנו לכאורה, הייתי מצפה שיהיה פה יותר גערות, ויותר בעיות, ויותר בלגן, מה שנקרא, אבל כבר אומר החפץ חיים, קפדנותם של אבות, ולא פיוסן של בנים. בואו נלמד מיעקב אבינו איך רבים, מה שנקרא. ראה אומר חפץ חיים, מאמר יעקב ללבן בחרות אפו. כתוב בפסוק, ויחר ליעקב, זה כאב לו, זה כאב לו, הוא כעס, הוא גם בן אדם. ולמרות שויחר ליעקב, מה הוא אומר ללבן? הוא לא מקלל אותו, או לא אומר לו יחתיכת, לא יודע מה חס ושלום, אלא מה פשעי ומה חטאתי. אומר החפץ חיים, ראו מה אמר יעקב ללבן בחרות אפו. לא אמר לו, אלא מה פשעי, מה חטאתי, איפה אני יכול להשתפר, מה עשיתי לא טוב. הוא לא מקלל אותו, לא מצביע עליו, חצוף, שקרן, בן שקרן, לא. מה פשעי ומה חטאתי. לכן אומר הרב, מכאן אנחנו למדים, שאל יחזיק אדם במחלוקת. גם אם מישהו עשה משהו שלא תכננתם, לא רציתם, לא כיוונתם, ובכל זאת דברים השתבשו. אנחנו לומדים להתקדם קדימה, לומדים להשאיר את העבר מאחורינו, וזה מה שנעשה בתוכנית היום. 7 דברים שיעזרו לנו להתקדם קדימה בחיים בעזרת השם. ננסה לראות איך אפשר לעשות זה בצורה נכונה, איך לא להיגרר לכל מיני דברים לא טובים, אלא עד הרבה. להבין את הנוסחה, שכבר אמרנו אותה בתחת התוכניות, שהנוסחה הולכת כך, כאב פלוס התנגדות שווה סבל. כאב פירוש הדבר כל צער שבורא עולם, אני מדגיש, בורא עולם שולח לנו בהשגחה פרטית, בדיוק מה שאנחנו צריכים עבור תיקוננו בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז זה כאב, כאב יש לכל אחד מאיתנו, כאב זה קושי, כאב זה אתגרים, כאב זה דברים שלא הולכים כמו שאנחנו רוצים, כל מיני דברים שמשתבשים בחיים, זה כאב. אבל אם אנחנו מתנגדים, זאת אומרת לא מקבלים את זה יותר בהכלה, לא מקבלים את זה יותר בחמלה עצמית גם, בסדר, עשיתי טעות, אני מבין, אם אני ארביץ לעצמי עכשיו, אני לא יודע מה זה יעזור לי, זה יקדם אותי, זה יחזק אותי, זה יקרב אותי לקדוש ברוך הוא, אם כן, אין בעיה. אבל אם לא, אם זה רק מחליש אותי, אם זה רק נותן לי הירועים לא טובים, אז כאב פלוץ התנגדות זה סבל. אז מה עושים כבוד עליו? דבר ראשון, הווה נתחזק בסבלנות. סבלנות. כן, שכל אחד מאיתנו, שדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה, והוא תכנן ככה ויצא אחרת, ודברים השתמשו לו בדרך, נא להתחזק בבקשה בסבלנות. סבלנות לומדים מרבי פריידה כידוע. רבי פריידה, אני רוצה לספר לכם, כל המאזינים מכירים את הגמרא מסכת עירובין, שמספרת על רבי פריידה שהיה צריך ללמוד 400 פעם עם התלמיד הזה. ואני כבר הייתי זורק את התלמיד הזה, חס ושלום, או שאומר לאבא שלו, קח אותו, קח אותו, אין לי כוח אליו, אין לי כוח. בואנה 400 פעם, זה לא נורמלי, נו, אי אפשר ככה, זה לא, לא אנושי בכלל. אבל רבי פריידה לא עושה את זה, והוא לומד ולומד ולומד ולומד, עד שפעם אחת כידוע בסיפור, התלמיד לא מבין, גם אחרי 400 פעם. בדרך כלל היה כזה נפילת הסימון, טינג, זה הוא הבין. נו, מה קרה היום?
שמעתי שהרב צריך ללכת. עד אני לא, לא הקשבתי כל כך.
מה הייתי נותן לו סתיר, חצלוף אחד. תגיד לי מראש, אתה לא מקשיב לי. לא, רבי פריידה הרי לומד איתו עוד פעם, עוד פעם, מההתחלה. ובסוף 400 פעם האלה, לא רק שהבחור מבין, אלא כידוע בחזל, שיוצאת בת קול ואומרת, רבי פריידה, תבחר. או 400 שנה פלוס על חייך, או אתה וכל בני דורך, בני עולם הבא. ומה הוא בוחר? מה הוא בוחר? יפה. אני וכל בני דורי עולם הבא. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חשבת על אחרים? לא חשבת רק על עצמך? תנו לו גם את זה וגם את זה. גם 400 שנה וגם עולם הבא. אבל יש גמרא אחרת שעליה אני רוצה לעמוד כרגע. גמרא מסכת מגילה אומרת שתלמידיו של רבי פרידה שאלו אותו, כבוד הרב, במה הארכת ימים? איך אתה בלי עין הרע, בונה 300-400 שנה פה, תפקד. אומר להם רבי פרידה לא את הסיפור הנ"ל, אלא הוא אומר להם, מימי לא הקדימני אדם לבית המדרש. מה? למה לא אמר להם את התשובה שתקשיב, היה לי תלמיד, וואי, איזה תלמיד, חבלז, מה שנקרא. היה מוציא לי תמיד, כל הסיפור. למה הוא לא אמר להם את זה? למה הוא אמר להם, מעולם לא קדמני אדם לבית המדרש? מה זה קשור? הבנת את השאלה? זה כבר מסכת מגילה דף כ"ח, והתוספות שם שואלים, והם עונים בצורה שמונים, אבל יש רוצים לומר, שאתה יודע למה הוא אמר להם את זה? למה הסיבה שהוא אמר שהערכתם, זה לא המקרה הסופי הזה, אלא זה שלא הקדים אותו אף אחד לבית המדרש, פירוש דבר רוצה להגיד להם ככה. להיות בעל סבלנות, להיות סבלן כזה, להיות מסוגל ללמד תלמיד 400 פעם, זה לא קורה ברגע אחד, זה אימונים של שנים, של יום, יום סבלנות. איך הסבלנות בא לידי ביטוי? כשאתה מגיע ראשון לבית כנסת, זאת אומרת שאתה מתחילת התפילה, עד סוף התפילה. וואו. אתה יודע, יש כאלה קופצים על העגלה תוך כדי שהיא נוסעת. אחד נכנס בקוט השחר, זה בהודו, ברוך שאמר, השתבח, 18, לא יודע מה, עלינו שבח. כל אחד מגיע, מתי שמגיע. אז לצורך העניין, אם הוא הגיע מההתחלה, הוא הראשון, מעולם, לא תגיד לי, היה לו איזו תקופה יפה שהוא קם בבוקר מוקדם. מעולם לא קדמני אדם לבית המדרש, אז יום, אני עבדתי על הסבלנות שלי. אני קניתי אותה בעשר אצבעות, חביבי. ולכן, מה שקרה לי, הניסיון, נכון? אז אלוקים נתן לי כביכול את התעודה, 400 שנה ועוד מנהל עולם הבא, נהדר. אז עבורנו יקיריי, זה השיעור, קודם כל, כל פעם שמשהו לא הולך כמו שרצינו, יש פה שיעור בסבלנות. כן, סבלנות, בוא ניקח את זה לאט לאט, בעזרת השם יהיה בסדר. למה? כי הנקודה השנייה היא, מה שנראה לנו לא טוב, אולי יתהפך דווקא לטוב. למשל, אצל יעקב אבינו, כאשר אמנם מחליפים לו באמת את האישה, ולכאורה זה היה הדבר הכי נורא שבעולם, ולמה זה דווקא קורה לי, ולמה דווקא עכשיו יכולנו לשאול, אבל לא, הוא ידע דבר אחד, שאם זה רצון הקדוש ברוך הוא, אז יצא מזה משהו טוב. ואכן, בזכות שהחליף לו את האישה, אז לאה זכתה אלה שישה בנים. אז יעקב אבינו ככה הוא התחיל, הרי רחל הייתה הכרה, לא הייתה יכולה ללדת. אבל זה התחיל כך, גם לאה הייתה הכרה. אז לאה זכתה לילדים, למה וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. זאת אומרת שבגלל שיעקב אבינו לא רצה אותה כברירת מחדל, כביכול ראשונית, אז לאה זכתה להיפקד, בסדר? ואחרי זה כתוב, ויזכור אלוקים את רחל, למה היא זכתה להיפקד? בגלל שאלוקים זכר שהיא מסרה את הסימנים. אז כל מה שהיה שם שהחליפו לו, ולבן חשב שהוא עושה ככה, ואני אעשה אחרת, הכל היה בסופו של דבר לטובתו של יעקב אבינו, ולטובת כל עם ישראל. אבל זה לא רואים אולי בהתחלה. אבל יעקב אבינו כן ראה את זה. ולכן מעבר לסבלנות, להתחזק ולדעת, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, יכול להיות שמה שנראה לנו רע, הולך להתהפך לטוב. ולכן התפקיד שלנו זה להיות יצירתיים, להתמקד בפתרונות ולא בבעיות. שמעתם? תפקיד שלנו שאם משהו לא הולך כמו שרצינו, במקום להתמרמר, להתעצבן, בוא נתמקד בפתרונות, בוא נתקדם בקדימה, מה שנקרא, ולא בבעיות. כמשל למה הדבר דומה. היו היה לפני הרבה מאוד שנים באחת המדינות בעולם. היה איזה מלך אחד שהחליט להרגיש את העם מקרוב. לבש בגדים בלויים, סחבות וסמרטוטים ויצא אל העם. הוא עובר בין הבתים השונים, המסבעות השונות, ושומע את האנשים מלאי תלונות כרימון. איזה מדינה, איזה מלך. כולם מתלוננים, כולם ממורמרים, חוץ מיהודי אחד. שהוא עובר ליד הבית שלו, והמלך שומע מהבית כל ססון. באמת, איזה שמחה, איזה דברי תורה, זמירות שבת, באמצע שבוע אני אומר לכם, משהו לא מן על מה הדן. נכנס אליו המלך, שהוא, כמו שהיהודי לא מזהה שזה המלך, הוא נראה כנבד, כאיזשהו קבצן, והיהודי מעריך אותו פנימה, חבוד, חבוד. ואז ככה המלך שואל אותו, מה אתה עושה למחייתך? הוא אומר, אני סנדלר, מרוויח 8 קופיקות ביום, ברוך השם, זה מספיק למשפחה שלי, ברוך השם, תודה לשם. אני שהייתי בארצות הברית, אז מי שלקח אותי מה שנקרא, בכמונית, יהודי חמוד, שכל הזמן היה אומר, שר כוח הייבשטר. הייבשטר זה הקדוש ברוך הוא ביידיש. אז כל הזמן אמר, שר כוח הייבשטר. כאילו, חזק וברוך בורא עולם. כל דבר קטן. שר כוח הייבשטר. אני לא יודע מה עכשיו, וזה המזג אוויר יפה, שר כוח הייבשטר. כל הזמן, תודה השם, תודה השם. הלוחית רישוי שלו, הייתה אלס גיט. הכל טוב. הבנתם? ארצות הברית יכול לבחור את הלוחית רישוי שלך. תודה רבה קדוש ברוך הוא, ככה היה היהודי הזה. הוא אומר למלך, ברוך השם, הכל סוכר דבש. אני סנדלר, מרוויח מה שמרוויח, מספיק לי. המלך כעס כאילו קצת, תבין, איך יכול להיות? כבר יש אנשים מרוויחים פי 10 ממנו ולא מאושרים כמוהו. איך יכול להיות? בואו נראה אותו גבר עומד בניסיון של פרנסה. המלך חזר לממלכה, הוציא הוראה, אין סנדלרים יותר. אין סנדלרים! טוב, כעבור שבוע, מלך שוב פעם חזר להסתובב באזור הזה, והוא שומע בביתו של היהודי, זמירות, שר כוח הייבשטר, תודה לשם, תודה לשם, הכל, אדם. נכנס פנימה, אמרו, נו, מה שלומך? אמרו, ברוך השם, אני כבר אין לי סנדלריה, אבל אני יצאתי לרחוב. ראיתי מישהו שמחפש חוטב עצים, והצעתי את עצמי לעבודה, ואני מרוויח 8 קופיקות ביום. ברוך השם, שר כוח הייבשטר, תודה השם, תודה השם. טוב, המלך התעצבן, ככה תלך להסתדר בן אדם. חזר לממלכה, נתן הוראה, אין חוטבי עצים. נגמר, לא חוטבים עצים פה. הורסים לי יערות עד, מספיק. טוב, כעבור שבוע. המלך שוב פעם הגיע, כולם מאומרים, חוץ מי? יפה, היהודי שלנו. אומר לו המלך, נו מה עכשיו? הוא אומר לו, תקשיב, נכון, אין יותר חטיבת עצים, לא יודע מה קרה. אבל ראיתי שמחפשים חייל למשמר המלך. אז זה לא באמת חייל קרבי, זה רק, אתה יודע, כאילו בובות כאלה. אז אמרתי, אני אהיה כזה. אז נתנו לי חרב, יפה, יקרה. אבל אני יודע שהם לא צריכים חרב, אני לא שכיר חרב עכשיו, אני לא לוחם. זה רק לדאווין, קוראים לזה, לקילו. אז אני שברתי את החרב, מכרתי את הברזל של החרב, שהוא מאוד יקר ויפה, ושמתי עץ. יש לי חרב מעץ. אף אחד לא יודע את זה, כי זה הכל בתוכן נדן. אז ככה אני מבסוט. אני מרוויח 8 קופיקות ביום, שר כוח הייבשטר. המלך אמר, עד כאן. עד כאן, חלט, אני לא יכול לסבול את זה. אני הולך עכשיו לסנדל את הבחור הזה, שאם הוא יצליח לצאת מהסנדול הזה, אני עושה אותו שר בממשלה שלי. אני רוצה אחד כזה לידי. המלך הוציא כרוז, נמצא מרגל בממלכה. גזר דינו למיטה. לא סתם מיטה, עורפים לו את הראש. המלך מסתכל על כל השומרים, ומצביע על היהודי הזה, בוא אתה. אתה עם החרב שלך, תערוף לו את הראש. היהודי הבין, וואו, קלטה על ההרה. מה אני אעשה עכשיו? אין לי חרב בכלל. יש לי חרב מעץ. אני לא יכול לערוף איתה ראשים. ואם עכשיו אני אשלוף את החרב, יראו שעכשיו יש לי חרב מעץ, וואי וואי וואי, הסתבכתי, השם, השם, תעזור לי. לפעמים דברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. נו, אז מה עושים? מה עושים? יקיריי, תתמקדו בפתרונות. תחפשו פתרונות, לא בעיות. בעיות יש מספיק, לא צריך לחפש אותם, הם ימצאו אתכם גם. מה הפתרונות? הרב, אין פתרון, הלך עליו, הרב. היהודי שלנו לא ידע מה לעשות, הוא היה במתח. כל העם מסביב, אתה יודע, מחכים לראות עריפת ראש, תן לו בראש! המלך יושב ככה על כיסא רם וניסה. הוא אומר לו, נו, תוציא אותו להורג! ואז היהודי לא יודע מה לעשות. מה הייתם עושים במקומו? מה? אין לברח, לא נברח. טוב, היהודי שלנו עוצם את העיניים. נושא תפילה ליושב במרומים. בורא עולם הבינו, המשם אלוקינו עלינו, מסעדנו כוננה עלינו, מסעדנו כוננהו. תן בלבי! איזה רעיון. ואז הוא פותח את הפה, היהודי, ואומר כך, לכל האנשים שהגיעו לכאן, כולכם יודעים עד כמה המלך שלנו צדיק. וביהדות אומרים, שבורא עולם לא מעמיד אדם בניסיון, כי אני יכול לעמוד בו. אבל מעבר לזה, שהוא לא מביא תקלה בידי צדיקים. ממילא, עכשיו הולכים להוציא פה אדם להורג, והוא חשוד כמרגל, אבל אולי הוא לא מרגל. ואז מלא על ידיו של המלך, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, יכולים להיות, אתה יודע, תביעה מן השמיים שהוא רצח אדם שלא מגיע לו. ולכן אומר, אני מבקש עכשיו עם בורא עולם, אומר היהודי, שבמידה והמרגל הזה זכאי, והוא לא אשם שעכשיו אני אוציא את החרב שלי, במקום לערוף לו את הראש, יצא לי חרב, מעץ. כולם השתתקו, בואו נראה מה יהיה. והיהודי כמובן שולף את החרב, ורואים פתאום, חרב מעץ, מה זה? כולם התחילו, יחי המלך, יחי המלך, איזה נס גלוי. והמלך כמובן נהנה קצת מה... מהמחמאות שהוא קבל, שאני צדיק, וכזה שבו לא מקלקל את תקלה על ידי צדיקים, וכמובן שהוא לקח את היהודי הזה כשר צמוד אליו, כלומר, אם בן אדם הזה הצליח לצאת מהמצב הזה, יעזור לצאת מכל מצב בעולם. וזוהי העבודה שלנו, יקיריי, לדעת, לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, בוא נתמקד בפתרונות. או לפחות נחשוב עליהם, ואם לא עליהם, נחשוב על ירושלים, שיר שנפתלי קמפ, מוקדש לאחד המאזינים ששאל וביקש את השיר הזה, בבקשה. כן, בבקשה, מה שנקרא. וכמה שאני לא שומע כלום, משהו בא לו בסדר, חכו רגע.
על מה אני חושב ביום וגם בלילה? תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי. על מה אני חושב, אגיד לכם. תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני. על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי. על מה אני חושב, אגיד לכם. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי. על מה אני חושב, אגיד לכם. אני חושב על ירושלים ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא, אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא.
משיח שיבוא, בעזרת השם. שיר יפה מאוד, עם לחן מקסים. אוקיי, אנחנו פה בעזרת השם רוצים להמשיך, כאשר אנחנו לומדים היום איך להתמודד עם דברים שלא הולכים כמו שרצינו. אז אמרנו, קודם כל, נא להתחזק בסבלנות, יקיריי, אבל זה צריך להתאמן יום-יום. אז רבי פריידה התאמן בזה, בזה שהוא מגיע ראשון לבית הכנסת. איך אנחנו מתמודדים עם זה? כל אחד יעשה את הדרך שלו, שכאשר דברים מתעכבים מסיבה כזו או אחרת, קבלו אור אדום, זה שיעור. שיעור בסבלנות. אין עניין להילחם עם זה, מה שנקרא, מכיוון שאם אנחנו נתנגד, אז סתם אנחנו מוסיפים סבל לחיינו, ואנחנו רוצים להתמקד במה שאנחנו גם ככה צריכים, ולא צריך להוסיף על זה. דבר ראשון. דבר שני, למדנו שלפעמים דברים מתהפכים, גם מה שנראה לא טוב, יכול להתהפך למשהו ממש ממש טוב, בעזרת השם. ואתה רואה, גם אצל יעקב אבינו, למרות שהחליפו את לאה, במקום רחל, סך הכל יצא מזה דברים טובים. נכון? יש שישה ילדים מלאה, ואחרי זה גם אצל רחל, כל זה בזכות שהדברים ככה לא הסתדרו כמו שרצינו שהם הסתדרו, כביכול אנחנו, כן? זה דבר נוסף. עוד דבר, בוא נבין שכאב יש לו סיבה. כי בזה כאב יש לו גם, נקרא לזה שהחושך לא ניכר אלא מתוך האור. סליחה, ההפך, האור ניכר אלא מתוך החושך. כאב יש לו סיבה. תנסו עכשיו להיזכר בדברים טובים שיהיה לכם בחיים. אירועים משמחים מאוד שיהיה לכם בחיים. לא זוכר, כבר דיברנו על זה, אבל בקצרה אני אדבר על זה. תגידו לי, מה זה אירועים משמחים אצל האדם? בואו נגיד חתונה, אולי לידה, אולי סיום קורס, או סיום השס להבדיל, כן? נכון? זה דברים מאוד משמחים לאדם. למה? למה הם משמחים את האדם? אני אגיד לכם, כי לפני כן היה קושי. לפני כן היה לחץ, היה מתח, מה יהיה, מאמץ אדיר, 7 שנים. ככל שזה היה קשה יותר, ככה תהיה שמחה גדולה יותר לאחר מכן. אז בואו נגדיר את זה שהכאב, הקושי, דברים שלא הולכים כמו שאנחנו רוצים, יגרמו לנו להעריך הרבה יותר לאחר מכן את מה שנקבל. למה אנחנו משבחים אדם שמסיים את השס? למה, מה המיוחד? אז אני אגיד לכם, כאב גם גורם לנו להעריך דברים. זאת אומרת, אם היה לסיים את השס קלי קלות, לא היינו מעריכים אף אחד שמסיים את השס. אם להבדיל, לא יודע מה, ריצת מרתון הייתה בלחיצת כפתור, אף אחד לא היה מעודד את מישהו שמגיע, או לא יודע מה, וכן הלאה. זה לא חזק וברוך, לחצת כפתור, מה? ולכן אנחנו צריכים לדעת שכאב יש לו מקום מאוד מאוד חשוב בזה שאנחנו גורם לנו להעריך דברים. לא זוכר מתי זה היה, כמדומני לפני 2014 למניינם, היה מושג שרצו לאסוף כסף למחלת ה-ALS, מחלת ניוון השרירים לא לאפחד מישראל. ואז אנשים עשו איזשהו גימיק כזה, שזה היה משהו ויראלי של שפכו דלעי קרח, כן, מים קרח על הראש שלהם. וידוענים וכדומה לקחו דלעים של קרח, וופה, על הראש, נהדר. וזה כדי לגייס יותר ויותר כספים. מה לפי דעתכם היה קורה אם היו שופכים על הראש שלהם דלעים של פרחים או של קלקרים מצדי? אף אחד לא טיפשים. למה? כי בריש זה היה משהו כואב, משהו קשה, אז מעריכים את זה יותר. אז כמו שאנחנו פה בעולם הזה, יקיריי, מעריכים, אם מישהו עבר משהו, אתה מבין? מישהו יעלה עכשיו לספר סיפור אישי, הוא מספר, היה לי חיים קשים, אני גרתי ברחובות, אני אכלתי עשבים, אני ניקשתי את הדשא, אני בפה שלי ניקשתי דשא, ככה שרדתי, ולמרות זאת למדתי והוצאתי 3 ספרים. יפה. אז זה מאוד חזק, אנשים מאוד יעריכו, וואו, 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 נכון? אנחנו מעריכים מכיוון שהוא עבר דברים קשים. אז יקיריי, אותו דבר בשמיים. אחרי 120, ככל שהיה לכם תקופה קשה יותר, והתגברתם, והעברתם על המידות, ולא נשברתם, ונלחמתם, גם אם נפלתם, קמתם, וכן הלאה וכן הלאה, כמו שבעולם הזה אנחנו מעריכים אנשים יותר שהם עברו דברים, עשו דברים למרות כל הקושי, למרות מה שנקרא כנגד כל הסיכויים, ככה משמיים גם יותר מעריכים, יקיריי. אז אני יודע שאנחנו רוצים תקופות טובות יותר, חיים נחמדים, נכון? אבל אתה רואה שמשמיים מעריכים יותר את התקופות הקשות. והתקופות הקשות זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות בעצבות, ממש לא. אומר הפסוק כך, ויאהב גם את רחל מלאה. אז רב משה לייב מססוב אמר כך, מה זה ויאהב גם את רחל מלאה? זאת אומרת, על פי פירוש הפסוק, עבדו את השם בשמחה, ותחת אשר לא עבד את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב, הוא אומר כלל גדול, כי השמחה המורה, שאוהב את הדבר הרבה. שמחה, בריא שאדם שמח בדבר מסוים, זה מראה שהוא אוהב את הדבר הזה הרבה, אומר. אוקיי. וזו אומר מדרגה גדולה יותר מבחייה. אופה. אם הייתי אומר לכם מה יותר עוצמתי, תפילה מבחייה, או תפילה עם שמחה? מה אתם אומרים? מה יותר לעבוד השם? מה יותר חשוב? אתה רואה מישהו שעובד, אתה יודע, באמת בוכה להשם, באמת אבל בוכה לא מעצבות מדיכאון, בוכה כיסופים להשם, כאילו השם, אני רוצה את קרוב אליך, וכן הלאה. או שאתם רואים מישהו שמח, השם, תודה רבה להשם, וכן הלאה. מה עדיף? אומר לך, רב משה לייב מססוב, תדע לך כלל גדול, אומר, שהשמחה היא מדרגה יותר, יותר מהבחייה. למה? כי לבחייה, הבחייה פותחת שערים, לא אומר לך שלא. כמו שאמרו חז"ל, שערי דמעה לא ננעלו. אוקיי. אבל הוא אומר, שמחה, היא משברת המחיצות. אני מצטט, אך השמחה משבר המחיצה והגונדה. זה כנראה, פרק את הקיר, אחי. פרק את הקיר. וידעו מאמר חז"ל שעיני לערקות, שבכתה לפני השם יתברך שלא תיפול בגורל עשיו, אז לאה מרמזת על בכייה. עיני לאה רכות שבכתה לפני השם יתברך שלא תיפול בגורל עשיו. אבל מה יעקב אבינו אהב יותר? ויאהב גם את רחל מלאה. זאת אומרת, יעקב מלמד אותנו, נכון שבחייה זה דבר טוב, לאה זה דרגה מצוינת, אבל אני מעדיף כביכול את רחל. מעדיף יותר עבודה של שמחה, פחות עבודה של בחייה. נהדר. אז זה מה שצריך לחזק אותנו, ובדברים האלה עולים שלב שלב, לא קופצים עכשיו ישר לשמחה, לא יודע מה, כזה אולי מזויף. ולכן מראים לי יוסף סולם, נכון? מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. למה דווקא סולם? מה חס ושלום יעקב? שיפוצני? כאילו מה זה הדבר הזה? מה קשור סולם? הוא צבאי? מה הולך פה? מכל הדברים בעולם, סולם. אז מן הסתם יש כל מיני גימטריות, סולם וגימטריה כך וכך, נכון? יופי. אבל על דרך הפשט, ברמה שלי, מה שנקרא, קודם כל, סולם חייב להישען על. תדע לך, אתה חייב להישען על משהו. ויהיה רצון שתישען רק על הקדוש ברוך הוא. סולם נשען והשם ניצב עליו. דבר ראשון. דבר שני, מלאכי אלוקים עונים ויורדים בו. איך מלאך עולה על סולם? יש לו רגל אחת. אלא שהוא עבורנו. תדע לך, בעלייה עולים שלב, שלב. בירידה, חס ושלום, אפשר ליפול בת אחת כל השלבים. אבל בעלייה, מלא מדרגות, אתה יכול לקפוץ 2-2. סולם אף אחד לא קופץ. עולים שלב, שלב. לענייננו, תשימו עוד צעד אחד קדימה. בואו תשתפרו במשהו קטן אפילו. אבל תשתפרו. תתייעלו. השבוע בהשראה עמית היה אצלי בחור יקר שבא משפחה מאוד מכובדת מהציבור שלנו, ומסיבה כזו אחרת ירד מהדרך קצת. הוא אחרי חתונה ירד מהדרך, והוא אמר לי דבר מאוד יפה. הוא אומר, למרות שירדתי מהדרך והגעתי לאן שהגעתי, ואני אומר לך, הגעתי לכל מקומות של גורף ביבי, מה שנקרא, דבר אחד שמרתי, לא משנה מה. הוא אומר שורה בספר סדר היום, שאם אדם מברך אשר יצא מכתב, אז מובטח לו שלא יחלה ולא יהיה שום דבר. אז לצורך העניין, הוא ראה את הדבר הזה, שעכשיו לא משנה מי ומה, אתה קורא עכשיו קרב, את אשר יצר, בכוונה, מכתב, מובטח לו ש. והוא החליט שאת זה הוא לוקח, יקיריי, תקשיבו טוב. את זה הוא לוקח, ולא משנה מה ממו, הוא ישמור על זה, מה שנקרא, הוא יתאבד על זה. הוא אומר לי, הרב, אני אומר לך, עשיתי את זה. ולא משנה איפה הייתי, ולאן הדרדרתי, ולאן הגעתי, על משהו אחד שאמרתי, והדבר הזה עזר לו לחזור חזרה למערכת עד כמה שאפשר. הוא אומר, זה היה כמו משהו של לשמור על הגחלת. אל תחבא את הגחלת לגמרי. לא משנה מה קורה לך, איך הדרדרת, היה מה שהיה. אתה לא מאבד את הגחלת. שמור על הגחלת, אבאלי. תחליט משהו שאתה לא מוותר עליו. משהו שלא משנה מה יהיה. עם זה אתה לא עוזב. אתה לא עוזב את זה אף פעם. אז זה יחזיר אותך, זה כמו קצה חוט שיחזיר אותך הביתה בעזרת השם. ועבורנו זה חשוב, אני אומר לכם. זה חשוב, כי אנחנו צריכים להבין שעולים שלב שלב, כמו הסולם. עוד דבר בסולם, זה דבר אחד אחרון, שהסולם אמרנו נשען, זה יפה, שעולים בו שלב שלב, יפה. אבל הדבר המעניין הוא שבמדרגות כשיורדים, אז מסתכלים למטה. בסולם כשיורדים, מסתכלים למעלה. תנסו לזכר איך יורדים בסולם, אתה לא מסתכל למטה. הראש שלך כל הזמן למעלה. הבנתם? שגם אם אתה בירידה, חמוד שלי, אתה מסתכל למעלה. אתה מחזיק עם הידיים, בסולם מחזיקים הידיים, לא כמו מדרגות יכול לרדת בלי ידיים. בסולם אתה חייב להחזיק בסולם. אתה חייב להחזיק עם הידיים. לא משנה מה קורה, אתה מסתכל למעלה ומחזיק חזק, ואתה לא מאבד את האמונה, כי אני אומר לך, אתה חייב להאמין, גם אם נראה לך שזה בלתי אפשרי, וגם לא נראה לך שיכול להיות, אתה לא מאבד את האמונה, יקירי. למה? כן, אסביר לך למה. כי גם יעקב, לפי דרגתו, איבד קצת האמונה.
או, איך אתה מדבר, פנגר?
אז בואו נקרא לכם עכשיו מדרש, מדרש שהוא מזעזע, אבל הוא אמור לחזק כל אחד מאיתנו באשר הוא. אם אנחנו באיזה ניסיון גדול, נא להקשיב היטב עכשיו. והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אני מצטט עכשיו מדרש תנחומה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו.
מי זה המלאכים האלה הרב? מי זה?
אני אגיד לכם. אמר רבי שמואל בר נחמן, אלו שרי אומות העולם. שמעתם? המלאכים האלה שעלו וירדו, אלו הם שרי אומות העולם. וזה התחיל כך. הקדוש ברוך הוא מראה ליעקב אבינו את שרה של בבל. השר של בבל עולה 70 עוקים ויורד. זאת אומרת, הוא מראה לו את השר של בבל עולה 70 שלבים ויורד ברוך השם. לאחריו, השר של מדי, כאילו פרס ומדי, עולה 52 שלבים ויורד. השר של יוון עולה 100 ויורד. ואז הוא מראה לו את השר של אדום, רומה, עלה ולא ידע כמה. וואו, מה זאת אומרת? הרי אנחנו עדיין בגלות. אז יחסית לגלויות הקודמות, 70 שנה, 100 שנה, 52 שנה, אנחנו כבר עוד 2,000 שנה. אז הקדוש מראה את זה ליעקב אבינו, שהוא עולה. וואו, לאן הוא עולה? איפה הוא? הבנתם? אז באותה שעה נתיירה, אומר המדרש יעקב אבינו, ואמר שמה לזה אין ירידה. אולי חס ושלום, הוא בעלייה המתמדת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. ואתה אל תירא עבדי יעקב. אל תירא ישראל, אל תירא. למה? כי אפילו אתה רואה אותו עולה אצלי, אני אומר לך משם אני מורידו. אל תדאג, שיבוא, שיבוא אני אוריד אותו. נהדר. ואז מגיע הנקודה שלנו. כל הסיפור הזה היה בשביל הרגע הזה, תקשיבו טוב עכשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, למה אין אתה עולה? תעלה! באותה שעה נתיירה אבינו יעקב, נהיה פה מתח עצום. הקדוש ברוך הוא אומר לי, יעקב אבינו, בוא תעלה, בוא תעלה אליי, בוא! ויעקב אבינו מפחד לפי דרגתו, באותה שעה נתיירה יעקב אבינו. ואמר, כשם שיש לאלו ירידה, כך יש לי אולי גם ירידה, גם אני ירד, אני פה לרב. אני פה לקדוש ברוך הוא, אני לא אחזיק מעמד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. אל תפחד, תעלה, בוא! לך לא תהיה ירידה. ועכשיו אני קורא פה 4 מילים. שאם המדרש לא היה כותב את זה, אסור היה להגיד את זה, אבל זה בא לחזק אותנו מאוד ולעודד אותנו עד כמה שאפשר. למה? כי מה יעקב אבינו היה? הוא עלה או לא עלה? עלה או לא עלה? אומר המדרש, ולא האמין ולא עלה. וואו, שמעתם? אפילו יעקב אבינו, שאין לנו שום, שום, שום השגה מי זה יעקב אבינו. היה לו ניסיון. ובניסיון הזה בורא עולם בחלום אומר לו, בוא תעלה. לא תהיה לך ירידה. אבל יעקב אבינו לפי דרגתו לא האמין ולא עלה. ואז בורא עולם אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו עלית והאמנת, לא הייתה לך ירידה לעולם. אלא הועיל ולא האמנת, הרי בניך משתעבדים בהללו 4 מלכויות, בעולם הזה במיסים, בארנוניות ובגלגוליות. אמר לו יעקב, אולי חס שלום זה יכול להיות לעולם? אמר לו, אל תירא עבדי יעקב, אל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. פירוש הדבר, יקיריי, קודם כל, אתם רואים שגם יעקב אבינו עלו ניסיונות. גם יעקב אבינו לפי דרגתו, לא, בניסיון אחד פה הוא לא עמד. הוא לא האמין שהוא מסוגל. הוא לא האמין שהוא יחזיק מעמד, לפי דרגתו כמובן. אז רואים שמה שחשוב זה להאמין. כי אם אתה לא תאמין, ברור שלא תצליח. אבל הצד השני של זה, זה לא טוב, נו, אז לא האמנתי, אז לא קרה שום דבר. לא, אתה... יעקב אבינו בגזר שהיה 4 גלויות בגלל זה. אם רק הייתי מאמין, אני מדבר עכשיו לעצמי, אם רק הייתי מאמין בעצמי שאני כן מסוגל, שאני כן יכול. אם זה להעביר על המידות, אם זה לשים את השטויות בצד, אם זה להתגבר, אם זה להילחם. אז זוהי העבודה שלנו. יקיריי, זה העבודה שלנו. לשבת בכיסא של הנהג של החיים, כי אחרת החיים ייקחו אתכם לאן שהם רוצים. וזה אנחנו לא רוצים. רוצים להתחזק, רוצים לפתוח דף חדש, ורוצים לדעת שבקטנה שבקטנות, גם בזה יש ישועות.
חשבתי שידעתי, חשבתי שהבנתי, שאני בעצם מבין כאן את הכל. אחד כזה עם כוח, אחד שמנצח, לא צריך עזרה אפילו בלשאול. זה אתה שגולה עמוקות, לא הפסקת לעשות איתי צדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על קטנות שבקטנות. איך איך אתה שנותן את הכוחות, נתת לי להבין ולראות, כי בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, וזה אפילו בקטנות שבקטנות. כמו ענן וגשר, כמו גוזר של נשר, אין לי כאן כל דרך לעשות לבד. זה פוגש אותי כשטוב לי, גם כשקצת קשה לי, אני עצמי רק אפס ואתה אחד. זה אתה שגולה עמוקות, לא הפסקת לעשות איתי צדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על קטנות שבקטנות.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
יוחאי תמיד איתי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנוז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. עונת החורף של מוצא שחי, והשבוע... נפתלי קמפה מגיע לאולפן עם מעבדים אלי קליין ואיצי ברי לרעיון בכורה על האלבום החדש כמלאך. עם הסיפורים שמאחורי השירים, ההופעות והזיצים. מוצא שחי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-10, בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
חי תמיד איתי.
טוב, חזרנו אליכם, אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד היום כיצד מתמודדים עם דברים שלא הולכים כמו שאנחנו רוצים. אז למדנו מרבי פריידה סבלנות, נכון, וסבלנות צריך להתאמן אליה יום יום. אחר מכן למדנו שעד הרבה מה שנראה לנו לא טוב, בעזרת השם יתהפך לשיא הטוב. נרצון, מה קרה? רואים שגם אצל יעקב אבינו, אנחנו רואים שגם אצל יעקב אבינו בסופו של דבר הדברים התהפכו לטובה, ורק בזכות זה, כי בכל, כן, רחל, לאה, כולם נפקדו בגלל הנקודה הזאת. ומפה באמת החפץ חיים לומד שתראה מה זה קפדנותם של אבות לעומת פיוסם של בנים. מבקשה, אתה רואה שגם יעקב אינו שעצבני, כביכול, ואיחר ליעקב, כל מה שהוא אמר ללבן זה מה הפשעי ומה חטאתי. כאילו, אתה מבין? אומר החפץ חיים, מכאן אנחנו למדים שאל יחזיק במחלוקת, אפילו הצדק איתו, שמעת? שמע, זה מדבר עליך. אפילו שהצדק איתך, אפילו שאת צודקת, אני מסכים איתך, את צודקת, אבל בכל זאת, אל תחזיקו במחלוקת. ומונה המצוות מנו את זה, אומר החפץ חיים, במספר הלווים, כאילו של האיס, לא תעשה מה שנקרא, שלא יהיה ככורח ועדתו. ואם יתרה מלפעמים שמוכרח הוא לצאת לריב, מה קורה אם אתה עכשיו חייב לצאת למלחמה שערה אל מול מישהו? אז ילמד מיעקב אבינו, שאף בעת שחרה לו היטב, ככתוב, פסוק אומר, ואיחר ליעקב, ואירב בלבן. נו, איזה ריב היה שם? היה מקלות, ניקב לו את הצמיגים, מה עשה? אמר לו, מה פשעי ומה חטאתי? זהו, מסמך וצריים ואומר, וכבר הפליגו חזל מסרת גיטין, בשבח של הנעלבים ואינם עולבים. השומעים חרפתם ואינם משיבים. יהי רצון. יפה, יהי רצון בזרד השם על כולנו, ואנחנו מסוגלים לזה. אז בואו ניגע בעוד נקודה חשובה. בנקודה הזאת דיברנו על אמונה, דיברנו שאפילו יעקב אבינו לפי דרגתו, אתה רואה שזה היה רגע שהוא גם לפי דרגתו לא האמין שהוא יעלה ולא ירד. אז צריך להאמין שאנחנו מסוגלים לזה. כי אתה יודע, וכולם יורדים, אז גם אני נופל. לא, אתה יכול לא ליפול. והיא נפל תקום, כמו סולם אמרנו, נסתכל למעלה, יופי. דבר נוסף, להתמודד עם דברים שלא הולכים כמו שאנחנו רוצים, נא ללמוד לשחרר. לשחרר. מה זאת אומרת? כידוע, הסיפור שרב הלך עם תלמידו על שפת הים. הלכו קצת, אתה יודע, להסתכל על חוף הים, זה היה חוף ים כמובן דתי, אין שום דבר. אבל לפתע הרב ותלמידו רואים אישה טובה. השם ירחם, איך היא הגיעה לחוף של הדתיים, מה היא עושה פה, והיא טובעת ואין מציל, זה נגמר שעות הרחצה, והרב לא חושב פעמיים, מוריד את החליפה, והופה, קופץ למים, תלה, תלה, מתחיל לחתור, מציל את האישה, באמת, כל הכבוד, שם אותה על כתפיו, ומגיע, שם אותה בחוף, מזיק את הצולה, ואיחוד הצולה מגיב, ומצילים את הילדה, נהדר, את הבחורה. והרב ותלמידו ממשיכים ללכת. ואחרי שעה וחצי התלמיד כבר לא יכול להתאפק יותר, ואומר לרב, הרב, הרב, אני לא יכול להאמין למה שראיתי. אני כבר שעה וחצי מתאפק להגיד לרב, איך הרב העז לקפוץ למים, להציל את הבחור, מה זה הדבר הזה הרב? אני חושב זה חילול השם. איך הרב, אתה יודע, נגע, מה זה הדברים האלה? בחורה, ים, מה שמירחם? אמר לו הרב, מכילה שאני אומר לך את זה. אני אולי סחבתי את הבחורה 5 דקות מתוך המים עד שזה, אבל אתה סוחב אותה כבר 1.5 שעות, תהיה לי בריא. מה זאת אומרת? יקירה, ברור שהרב עשה את מה שצריך לעשות, יקירה, בואו לא נו עכשיו נצטדק יתר למידה, כמו שחסרנו שאין עם ארץ חסיד. אבל מבחינתנו, בואו לא נסחוב דברים יותר מדי זמן. קרה מה שקרה, הלאה, תלמד לשחרר חמוד, תלמדי להתקדם. אין עניין כל הזמן להתחפר, ואיך היה ומה היה. מה נעשה? אז דברים לא הולכו כמו שאנחנו רוצים, דברים לא הסתדרו בדיוק כמו שאתם קיוויתם. נו, אז מה? מה זה יעזור עכשיו? מה זה יעזור להתעצבן? מה זה יעזור לכעוס? מה זה יעזור עכשיו להתרעם על כל העולם? לא, אנחנו לא יודעים להתקדם. ולהתקדם פירוש דבר שאנחנו צריכים באמת לנצל את הזמן שלנו יותר טוב. למה אני אומר את זה? מכיוון שכולם מכירים את המספר 86,400, נכון? מה זה המספר הזה? זה מספר השניות שיש לכם ביום הרי, נכון? 86,400. מספר השניות שיש לכם ביום. עכשיו, דמיינו שאתם מקבלים 86,400 שקלים. זה התקציב הזה תקף ל-24 שעות בלבד. עכשיו, אי אפשר להעביר את זה ליום אחר. לא מקבלים עודף חזרה. השתמשת בזה, הרווחת. לא השתמשת, הלך. אותו דבר כל אחד מאיתנו. צריך להבין שאנחנו מקבלים זמן שאול. מה אנחנו עושים עם הזמן שלנו? בואו נעשה תרגיל נחמד. אם הייתי עכשיו יכול להוסיף לכם על ה-24 שעות, עוד 3 שעות. בסדר? קחו ממני מתנה, עוד 3 שעות על היום. מה הייתם עושים ב-3 שעות האלה? אל תענו לי, אני לא שומע אתכם גם ככה, אבל תענו לעצמכם. אם הייתי נותן לכם עכשיו עוד 3 שעות, מה הייתם עושים? עכשיו, התשובה תלמד אתכם את משאלת הלב שלכם, נקרא לזה ככה. מה הייתם רוצים לעשות? עכשיו תשאלו את עצמו את השאלה, אם אתם כל כך רוצים לעשות את זה, למה אתם לא עושים את זה כבר עכשיו? גם בלי השלוש שעות האלה. ואם תגידו לי הרב, אין לי זמן. סליחה שאני אומר לכם, אם זה כל כך חשוב לכם, והייתם רוצים לעשות את זה, אתם לא יכולים ליצור זמן פנוי במשך היום. ואני אסביר את הבעיה. הבעיה העיקרית במושג שנקרא זמן, נגדיר אותו כמשאב שהוא חסר. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שיש משאבים שאנחנו צריכים כדי להצליח בחיים. נגיד, אני צריך גמרות כדי ללמוד. אני צריך ישיבה כדי שתמסגרת. אני צריך כסף לפתוח עסק. אני צריך עובדים כדי שיעזרו לי. כל מה שמניתי כרגע, גם אם חסר לך, אפשר למצוא. אפשר למצוא, אפשר ללוות, אפשר לגייס, אפשר להסתדר. זה בכל מה שמעתי כרגע. זמן, חברים, כסף וכדומה. אחד המשאבים שאתה לא יכול ללוות אותו, אתה לא יכול לגייס אותו, מה שנקרא זה הזמן. מה שיש זה מה שיש, נקודה. אפילו לא שנייה יותר. 86,400 ותו לא. זה מה יש לך ביום. רק החידוש הוא שזה גם הרי מה שיש לרב חיים קניבסקי. וזה גם מה שיש לאנשים אחרים שמנצלים את זמנם היטב. אז מה ההבדל בינינו? ההבדל הוא לא כמה זמן יש להם, אלא הניהול של הזמן שלהם. כדי לנהל את הזמן נכון, פה אתה צריך לעשות סדר עדיפויות. מה חשוב לך יותר, מה חשוב לך פחות. ותשקיע קודם כל בדברים שחשובים לך מאוד. כידוע בסיפור, שהיה פעם איזה מורה אחד, שבא לתלמידיו והביא לכיתה צנצנת. ליד הצנצנת הוא שם אבנים גדולות, הוא שם חצץ, הוא שם חול, הוא שם מים. ואז הוא לוקח את האבנים הגדולות, שם אותן בתוך הצנצנת, ממלא את הצנצנת עד תומה, ושואל את התלמידים, נו, הצנצנת מלאה עכשיו? כל התלמידים אומרים, כן. ואז הוא לוקח את החצץ, אבנים קטנות מאוד, ושופך את החצץ בתוך הצנצנת. ולמרות שהצנצנת מלאה באבנים הגדולות, החצץ מצליח להיכנס ביניהם ולמלא את הצנצנת עוד יותר. שואל המורה עכשיו את התלמידים, עכשיו הצנצנת מלאה לגמרי? אמרו לו, ודאי. ואז הוא לוקח חול, חול של ים כזה, ושופך את זה לצורך הצנצנת, והחול ים מצליח להיכנס בתוך האבנים הקטנות שבתוך האבנים הגדולות, וממלא את הצנצנת עוד יותר. אז שואל למורה את התלמידים, עכשיו הצנצנת מלאה פול? אמרו לו, פול פול. פוצץ. אי אפשר יותר. ואז המורה לוקח מים, שופך לתוך הצנצנת, ואומר, בבקשה, הנה יש עוד מקום. ללמדנו, אמר, שאנחנו צריכים קודם כל באמת לשים את הדברים החשובים בחיים, ואלו הם האבנים הגדולות. תבחרו מה זה בשבילכם. זה יכול להיות לימוד תורה, זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות כל דבר שאתם חושבים. ואז תשימו את האבנים יותר קטנות, דברים יותר קטנים שאפשר לדחות אותם למחר, אבל לא חייבים, וכן הלאה וכן הלאה. תנהלו את הזמן שלכם נכון יותר. רק הבעיה שיש דבר שנקרא דחיינות. אתם יודעים, זה דחיינות? אנחנו דוחים את זה בעזרת השם. הכל בעזרת השם, אבל כי אתה יודע, כאילו, בעזרת השם. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? דחיינות פירושה נטייה לדחות משימה לזמן מאוחר יותר, בלי סיבה מוצדקת. עכשיו תראו, כולנו עושים את זה. אבל יש כאלה שעושים את זה יותר מדי. ואז מתפלאים למה אנחנו לא מתקדמים בחיים הרב, ולמה לא מספיק שום דבר, ולמה חברים שכבר עקפו אותי בהרבה, ואני עדיין תקוע בשלי. אחת הסיבות של דחיינות, אולי זה חוסר ביטחון. חוסר ביטחון ביכולת שלי לבצע את המשימה, נקרא לזה כך. עכשיו, ברגע שאני לא מאמין שאני מסוגל לעשות את המשימה, כאילו בתוך תוכי אני מתפלל, כאילו אני לא עושה את המשימה, ובתוך תוכי יש לי איזו משאלת לב, אי רצון שזה יסתדר מעצמו. מכירים את זה? שמקווים, הנה אני לא עושה, בעזרת השם זה יעשה. איך יעשה, בבי? אם אתה לא תעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. יופי. אז אני אומר לך, א', זה אמונות מגבילות קוראים לזה. אולי אתה לא מאמין שאתה מסוגל, והגיע הזמן שתתחיל לערער ולהרהר על האמונות שלך, ולבדוק האם הן נכונות או לא. אולי הבעיה היא בכלל פרפקציוניזם. אתה רוצה שהכל יהיה מושלם, טיפ טופ, אני מבין אותך. אבל הבעיה היא שאתה במקום לעשות משהו, אתה עושה אפס. ואם אני מגדיר שיש סקאלה מ-0 ל-10, או מ-0 ל-100, ש-0 זה כלום, ו-100 זה הכי המושלם בעולם, אפילו אחד עדיף מ-0. אתם מבינים אותי? זאת אומרת, עדיף שתעשי משהו אפילו לכיוון הרצוי, מה שלא תעשי כלום. אז אל תחכי שהכל יהיה מושלם, כי אף פעם זה לא יהיה מושלם, ועדיף לעשות משהו קטן, מאשר שום דבר בכלל. יופי. אפשרות שלישית לדחיינות. מעבר לחוסר ביטחון, שאולי אני לא מסוגל לעשות את זה, מעבר לפרפקציוניזם, שאם אני עושה, אני חש שזה מושלם, יש דבר אחד נוסף, שזה אולי עצם מטלה גדולה עליי. כאילו הרב זה גדול עליי. גדול עליי, לא יודע איפה להתחיל אפילו. אין בעיה, מה עושים במצב כזה? לוקחים את המטלה, מפרקים אותה לגורמים קטנים, ובואו נראה משהו שאני כן מסוגל לעשות. צעד קטן, אפילו אחוז אחד שיקרב אותי לעבר המטרה. ואז אנחנו בעצם מנצלים את הזמן טוב יותר, וזה מה שצריך לעשות. עוד דבר. בואו ננסה להבין את השני. כשדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים, וזה בגלל שאנשים אחרים רצו משהו אחר, בואו ננסה להבין את הצד השני. להבין את הצד השני, פירוש הדבר, למה הוא עושה מה שהוא עושה. ואם עכשיו יעקב אבינו היה שואל את לאה, מילא אני מבין שרחל עשתה מה שהיא עשתה, כי היא ויתרה לסימנים, כל הכבוד, אני מבין. אבל את לאה, כביכול בשפה שלנו, איך עשית לי את זה? איך עשית לי את זה? את יכולה להסביר לי? תחשבו, יעקב אבינו מרגיש ממש נבגד לכל, אמר, עבדו עליו. אז מה לאה ענתה לו? וזה לכם, זה שיעור לכל החיים שלנו, ללמוד, לנסות להבין את השני, אבל באמת להבין. כי כולנו יודעים לשמור על האגו שלנו, קשה לנו להודות שטעינו. למרות שאתה אומר, לא, אני פתוח לקבל ביקורת הרב, נכון, זה עד הביקורת. או עד איזה ויכוח שקשה לך להפסיק אותו, או להודות שטעית. אז מה? אז אם יעקב אבינו שאל את לאה, למה עשית לי את זה? מילא אבא שלך, אני מבין, לבן רשע מרושע, מילא רחל אשתי, שהייתה מועלת אשתי, ויתרה לך לסימנים, כל, אבל למה עשית לי את זה? אז יש רוצים לומר, שלאה ענתה ליעקב, אני למדתי את זה ממך. ממני? כן, ממך. איך? אני אגיד לך. הרי גם אתה הרי התחפשת לאחיך... אתה עשית מה שאימא שלך אמרה לך. נכון שזה להבדיל, אבל אני עשיתי מה שאבא שלי אמר לי. אתה התחפשת לאחיך כדי לקבל משהו ערכי, וזה הברכות שאימא שלך ואתה החלטתם שזה חשוב. אז גם אני החלטתי להתחפש לאחותי בשביל משהו ערכי וחשוב. וזה התחתן עם יעקב אבינו, נכון? אני לא רוצה ליפול בחלקו של עשיו. אז למדתי את זה ממך. ופה יש נקודה מאוד מאוד חשובה, יקיריי. תנסו להבין את השני. למה הוא עושה מה שהוא עושה, למה הוא עובר מה שהוא עובר. אל תהיו רק אחוזים בעצמכם, ושאתם צודקים, ואוון נעשה לכם, נכון? יכול להיות שזה גם נכון? תנסו להבין גם את השני. למה הוא עושה מה שהוא עושה? ולא משנה מה הוא עושה, תזכרו שאתם אף פעם לא לבד.
לפעמים מרגיש כמו הלך במדבר, כמו לנידף ברוח שלא יודע לאן. המחשבות רצות רצות לא מפסיקות, מי אני בכלל ומה אני עושה כאן בעולם. אבל יש רגעים גדולים שהשמיים נפתחים, שומע כל פעם עומד עמוק בפנים שלוחש לי, אתה לא לבד.
שומע את קולך, אתה לא לבד, יקיריי, נא להפנים את זה בבקשה, אה? אתה לא לבד, את לא לבד, ואתה לא לבד, ואף אחד מאיתנו לא לבד. כאן אתם מרגישים לבד, שאף אחד לא מבין אתכם, ואף אחד לא באמת, אבל באמת, אוהב אתכם, אה? יש שם הרגשה כזאת לפעמים? נכון, אנחנו נתחזק אבל שבורא עולם אוהב אותנו, בורא עולם איתנו, הוא הרבה יותר קרוב אלינו מה שאנחנו חושבים. הכל זה סך הכל ניסיונות, אז אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו קודם כל. כן, אנחנו זה מי שאנחנו, וחייך קודמים. אנחנו צריכים לעזור לעצמנו, לחזק את עצמנו, כמו שיש עניין זיכוי הרבים, אתה מבין? אנשים הולכים, מחזירים אנשים בתשובה, מחזקים אותם. בואו נתחיל עם עצמנו. בסדר? כל אחד ייקח את עצמו כפרויקט שיקום. יפה. אז שדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לזכור, קודם כל, תיזהרו עם התגובה שלכם. אופה. תיזהרו עם התגובה, התגובה יכולה להיות בעייתית. פירוש דבר אחד שאתם, אתה יודע, תפגיעו במישהו, או תגידו דברים שלא הייתם צריכים להגיד. אפילו, שוב, יעקב אבינו לפי דרגתו, כאשר לבן רודף אחריו, והוא אומר להם, למה גנבתם לי את הטרפים? למה לקחתם את אלוהי? בבקשה, למה? אפשר להבין. אומר לו יעקב אבינו, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. זהו. בגלל שתי המילים האלה, לא יחיה, אומר רשי, ובאותה כללה, מתה רחל בדרך. וואו. שמעת? אומר החפץ חיים, נראה בזה עד כמה צריכים לשקול בפלס את המילים שאדם מוציא מפיו. אז אתה יכול להגיד לי הרב, בוא, תרגע. אני לא יעקב אבינו, בסדר? אני, יש אנשים שקיללתי אותם, ואני עדיין קלל אותם, והם עדיין לא מתו, והיא רצו שהם מותו. בסדר, חס ושלום. אז אני לא יעקב אבינו, שתי מילים, ישר, תמיד מחסל אנשים. אנחנו לא בדרגה. נכון, אנחנו לא בדרגה. אבל בדיוק כמו שחזן אומרים, שאלתי, תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. אז אותו דבר, אל תלזל כך בדיבור של חכמות שלי. אתה לא, אם התורה מספרת לנו את זה, זה כדי שאנחנו נלמד. אני אומר את זה עצמי, תחזק, גם אם מישהו יצבן אותך, וגם אם מישהו ישמור על הפה. אבל אני אגיד לכם עכשיו סוד. והסוד הזה, הוא מן הסתם אתם מכירים אותו, אם אתם קצת מספיק שנים פה בעולם, מה שנקרא. והסוד הזה הוא שבורא עולם מעמיד אותנו במבחנים. ובמידה ואתה לא עומד במבחן כלשהו, יהיה לך מבחן חוזר. כאילו בורא העולם לא יוותר לך. הוא ייתן לך מבחן נוסף. הוא ייתן לך מבחן מאוד דומה לראשון, על מנת שהפעם תזכי ותעברי את המבחן כמו שצריך. אז גם אצל יעקב אבינו, לא במודע, בורא עולם נותן לנו ניסיון נוסף. מתי? אומר החפץ חיים, ובמקום אחר אנחנו רואים שכאשר באו אחי יוסף ממצרים וסיפרו לאביהם את כל המוצאות אותם, וכי מושל הארץ נתנם למרגלים, ועוד פקד עליהם להביא את בנימין. תחשבו, האחים חוזרים ממצרים, מספרים לו, אבא, שפה שלנו כמובן, אבא, אל תשאל. יש איזה חתכת חצוף במצרים, לא יודע. סימן אותנו, סימן אותנו מך אבא, כאילו מה הוא רוצה מאיתה? סימן אותנו, חקירות שבק. מה אני אומר לך? אתם מרגלים, יש לכם אב או אח, יש לנו בן, יש לנו עוד אח, בנימין, תביאו אותו, מה קשור? מה הוא רוצה את בנימין? ככה מספרים לי יעקב אבינו. וזה לכאורה, לכאורה, אדם היה צריך להתחמם מעצבים. זה כמו שאיך מחממים משניצל. אתם יודעים איך מחממים משניצל? אומרים לו, שמעת מה הנחניק אמר עליך? אני לא תשותק לו. קיצור, לא משנה, זה אני כבר עייף בשעה מוכרת, אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו, להבדיל מיליארדי טריאלדי הבדלות, יעקב אבינו מקבל מידע עכשיו שישנו שליט במצרים, שמטרטר את הילדים שלו, שחושד בהם כמרגלים. אדם רגיל, מה הוא היה עושה שהוא היה שומע כזה דבר? היה אומר, חתיכת חצוף. ככה עשה לכם, שימח שימו וזה, נכון? ואם יעקב אבינו היה עושה את זה, אומר החפץ חיים, ואז הוא לא קילל יעקב אבינו את המושל, אדרבה, ציווה להביא לו מתנות, ומעט דבש, וחו, והתפלל עליהם שימצאו חן בעיני האיש, ולו היה מוציא מפיו, דבר כללה על האיש, אשר דיבר איתם קשות, היה הורג את בנו יוסף, אשר אהבו מכל בניו. שמעתם? זאת אומרת שבמידה, ועכשיו, לצורך העניין, יעקב אבינו היה שוגל, לפי דרגתו, כמו שהוא אמר על רחל, אז בדיבור שלו היה מפסיד גם את יוסף. תיזהרו בתגובות שלכם. תחשבו מיליון פעם מה אתם לא אומרים, או להבדיל מה כדאי כן להגיד. כי ישנו סיפור מאוד מפורסם, על יהודי שלא, הוא לא אדם מבוגר, סביבות גיל ה-50, לא על אף אחד מישראל, קיבל את המחלה הנוראית, לקה בסרטן, והומלץ לו לטוס לחול, להתחיל להעביר, לעבור סדרת טיפולים. ואכן, הוא התחיל לעבור סדרת טיפולים, והטיפולים האלה נמשכו, והטיפולים האלה לא כל כך עזרו. עד שבשלב מסוים הרופא המטפל, ייתן לנו לפרופסור, לוקח אותו לשיחה ומסביר לו ולמשפחתו שאיתו, שהוא יצטרך לעשות עכשיו, אין הרבה מה לעשות, זה, הגוף לא מקבל את זה כמו שצריך, וכנראה שיצטרכו לעשות טיפול קשה יותר. והוא שואל לה, אם אתם מוכנים? כי אם הטיפול קשה יותר, אז אתה יודע, התופעות לוואי יהיו קשות יותר, הגוף יהיה לו יותר קשה להתמודד עם זה. היהודי שלנו מבין שאין לו הרבה ברירה. אז הוא מחליט כן ללכת על זה. והוא עובר סדרת טיפולים שהוא הגדיר את זה שהגוף שלו הפך להיות מעין סמרטוט. אין לו כוח לכלום, כלום, כלום. ויקירה, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו ולבורא עולם מיליון פעם, אלפי תודות, מה שנקרא, להזכיר את זה לעצמנו, שברוך השם שאתה יכול ללכת ואת תוכל ללכת ואת מבשלת עכשיו לשבת, איזה זכות יש לך. תחשבו כמה אנשים היו רוצים להתחלף איתנו במצב הזה, כמה אנשים היו רוצים להתחלף איתך. אתה נוהג ברכב, בלי עין הרע עכשיו, כמה אנשים היו רוצים להיות מסוגלים לראות את הדרך שאתה נוסע, ללחוץ על הגז, על הברקס כמו שאתה לוחץ, שלם רישיון כמו שלך, רכב כמו שלך. יקיריי, הרבה מאוד אנשים, לא אלף, בעולם כולו, עשרות אלפי אנשים, היו מוכנים לעשות הכל כדי להתחלף איתך, תדע לך. אל תזלזל בעצמך. טוב, בקיצור, הבן אדם מחליט שהוא מסכים לרופאים, והוא הולך לעבור סדרת טיפולים עוד יותר קשה ממה שהוא עבר, כי הוא רוצה לעשות את זה עבור הילדים שלו, עבור אשתו, הוא מוכן להילחם. אבל קל לדבר, ובשלב מסוים הוא עובר תהליכים לגבי תהליכים, תהליכים לגבי תהליכים, אבל המצב לאט לאט מתאזן, לא רוצים לפתח ציפיות יותר מדי, אבל לאט לאט גם משתפר, ולאט לאט הוא גם עברי. ברוך השם. שר כוח אייבשטר, תודה רבה לשם. זכה לעברי ומגיעים הביתה, ועושים סעודת הודיה ומזמינים את הרופא מהאונקולוגיה, כי הכרת הטוב. ואז האבא, זה שחלה במחלה, מבקש לדבר. והוא אומר שמן הסתם הרופא והצוות, ואולי גם המשפחה חושבים, שמה שגרם לי להבריא, היה הטיפול האחרון שקיבלתי. הטיפול החדשני, המסיבי, האגרסיבי גם. ויכול להיות שאתם צודקים, שגם זה היה לזה חלק בתהליך. אבל אני אומר לכם, הוא אמר, שזה לא הסיבה שהבריתי. יש סיבה אחרת לגמרי, והסיבה העיקרית נעוצה בפרופסור הזה, והוא הצביע לפרופסור. כולם השתתקו, מה, 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 מה. ואז הוא הסביר ואמר כך, אני הגעתי לשפל שבשפל. הגוף שלי המרוסק, אני הרגשתי שאין לי שום תקווה. התחלתי לראות המראות הגרועים ביותר, את ההלוויה שלי, את הילדים בוכים, את הכל, תמיד כל החיים שהיה לי פעם, ומה עשיתי, ומה יכולתי לעשות, ומה רציתי לעשות, ומה שאני לא יוכל כנראה לעשות יותר. ישבתי ובכיתי. הרגשתי אוזלת יד גמורה. גמורה. מאז לפתע אני שומע את הפרופסור מדבר עם רופא אחר. כשהרופא אחר נתן לו ככה תסריט, מה שנקרא, מה עומד לקרות לחולה ששכב שתי מיטות לידי. והרופא מסביר לפרופסור שהחולה הזה ששוכב לידי, זהו. הוא גומר את חייו. הוא במצב ממש, ממש לא טוב, כבר כדאי לקרוא למשפחה, שיפרדו ממנו. ואז אתה, הפרופסור, לא יודע אם אתה אפילו זוכר מה שאתה אמרת אז, אבל אתה אמרת לרופא השני, אל תדבר ככה. תקשיב, הבן אדם הזה הוא אדם מאמין. ואתה רואה שיש לו איזשהו אש בעיניים שהוא הולך להילחם. וכלוחם, אני אומר לך, עוד יש לו סיכוי לצאת מזה. ואני לא שמתם לב, אבל גם שמעתי את זה. אז אמרתי לעצמי, רגע. מה איתי? מה, אני לא כזה לוחם? מה, אני כבר התייאשתי? מה, אני הרמתי ידיים, זהו, זרקתי את המגבת, קוראים לזה באגרוף, אני זרקתי את המגבת, כאילו אני זהו, אני נכנעתי? סליחה? אני לוחם לא פחות, אני מאמין לא פחות, ואני יוצא למלחמה. אני אומר, כל פעם שטיפלת בי, כל זריקה שקיבלתי, כל טיפול כימו שקיבלתי, אני אמרתי לעצמי, זה מקרב אותי ולו קצת יותר לרפואה השלמה. זה מקרב אותי חזרה, לחזור הביתה. כמה שזה היה כואב ומרסק, אבל אני האמנתי באמונה שלמה שכל מה שאני עובר פה זה עוד שלב בסולם, לחזור הביתה. וככה זה היה. לכן יש לי הרבה הכרת הטוב אליך, כבוד הרופא. אולי אתה לא מודע לזה, אבל המילים שאמרת לי היו מים קרים על נפש עייפה. יפה מאוד. כמובן שהרופא אמרו לו, אולי כבוד הפרופסור יגיד כמה מילים. מה, אוקיי. הוא עלה לבמה והוציא כזה פתק, דף כזה. זאת אומרת, הוא הכין דבר תורה, מה שנקרא. הוא לא הבין שיכבדו אותו. אז הוא פותח את הדף ומתבונן בו. לפתע עיניו מתמלאות דמעות. בוכה, ואתה יודע, לראות פרופסור בוכה, לכאורה, מה עכשיו? הוא כבר היה צריך לאבד את הרגש שלו מזמן אחרי כל מה שהוא עבר בחיים. אז הוא כזה קיפל את הפתק חזרה, אמר, אני רוצה להגיד לכם משהו. הוא אמר, אני שנים למדתי בבתי ספר לרפואה. אני נמצא בימי עיון, אני נמצא ברענונים, ולמדתי הרבה בחיים שלי. אני יודע בגדול, בעזרת השם, כל תרופה לאיזה מחלה, וכל מחלה, איזה תרופה היא צריכה. אבל אחד הדברים שלא לימדו אותי, זה מה שלמדתי פה עכשיו. שעם כל הכבוד לתרופות ולהכל, יש לנו בפה שלנו את התרופה אולי החזקה ביותר, וזה הדיבור שלנו. ותראו איך הדיבור שלי השפיע על החולה הזה. ואיך הדיבור שלי עודד אותו, גם בלי להתכוון. אבל זה שאני בוכה, אמר הפרופסור, זה לא בגלל שהחולה שלנו עברי, זה אני מאוד שמח, אני מאושר עד הגג. הדמעות האלה, הוא אמר, הן הדמעות על כל אותם חולים שטיפלתי מהם בעבר, ולא אמרתי להם את המילים האלה. ומי יודע אם הייתי אומר להם את המילים האלה, איפה הם היו היום נמצאים? ועל זה אני בוכה. יקיריי, זו העבודה שלנו. להיזהר בדיבור מצד אחד, ולהבין את המעלה שלו מצד שני. אבל כמובן, אף פעם לא לשכוח שזה הכל מסובב הסיבות. או שקוראים לזה סיבת הסיבות.
אישי ריבו.
סיבת הסיבות!
זהו, התעודד חבר'ה. 1:30 בלילה.
שיב בי את הרוח.
כבר חוזרים.
תוריד ממני את הגשם. היה לי ים זמן לנוח. התרגלתי קצת בעצם. ובמרחב הפתוח. רואים באופק את השמש. אין ספק אני בטוח. בסוף עוד תתבהר הדרך. פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך, אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. Thank you. את אסירי הכוח ולכו דהרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך, אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. רק אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות,
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר
יוחאי תמיד
עונת החורף של מוצא שחי והשבוע נפתלי קמפה מגיע לאולפן עם מעבדים אלי קליין ואיצי ברי לרעיון בכורה על האלבום החדש כמלאך עם הסיפורים שמאחורי השירים ההופעות והזיצים מוצא שחי עם מנחם טוקר מוצאי שבת ב-10 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר כל חי רגע לפני חנוכה לא תאמינו לנס הענק הזה המג'יקס בלילה מיוחד לציבור החרדי שלא היה כמותו הזמר הבינלאומי מרדכי שפירא הישר מחול בהופעה חד פעמית בפארק השעשועים המקורה הגדול במזרח התיכון בכרטיס משולב הכולל כניסה לפארק ושימוש חופשי בכל המתקנים לילה אחד בלתי נשכח מוצ"ש פרשת וישב כ"ג ג' בכסלו מספר הכרטיסים מוגבל עכשיו באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
יוחאי תמיד איתי.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואתם עדיין איתנו ב-1.35 כבר בלילה, ועזרת השם עוד שתי נקודות חשובות. נקודה ראשונה, יקיריי, ששאלו את רבי פנחס מקורץ, תן לנו איזה סגולה נגד כעס. עזור לנו לעבור את זה בשלום. אמר להם הרב, ככל שאדם יתחזק בהשגחה פלטית, ככל שאדם יזכור שיש השגחה פרטית בעולם, ולא רק השגחה פרטית, אין לה גם שזה לטובתנו. הוא אמר, יש לי משפט שאני אומר אותו, והמשפט הולך ככה, גאט פירט דה ולט. בעברית, בורא עולם מנהיג את העולם. דה הבישטר, פירט דה ולט. בורא עולם מנהיג את העולם, לא אנחנו ולא אף אחד אחר, לא הממשלה ולא השרי האוצר ולא הממשלה החליפי והעכשווי וגאט פיר דה ולט. יופי, בזה אנחנו צריכים להתחזק. ונכון שאנחנו צריכים לעשות השתדלות וכדומה, ולכן עושים השתדלות, ולפעמים הדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. לא לאבד אשתונות. סיפר לי מוטי גלושטיין היקר. מוטי גלושטיין היקר איתו טסתי גם לחול, זאת אומרת, הוא, יש לו חברה בשם MSG, Medical Service General. ומוטי גלושטיין הוא המנכ״ל של החברה, ולמדתי ממנו כמה דברים חשובים. יש דבר שנקרא, לא יודעים אם אתם מכירים את זה, אולי חלק מהמזינים לא מכיר, אבל חלק מהמזינים אולי אפילו חי את זה. וזה נקרא מספיקי הסיגריות. מה זה מספיקי הסיגריות? מספיקי הסיגריות פירוש הדבר אנשים שמעשנים, והם חיים עם חישובים מתי אני יכול לחטוף סיגריה. למשל, אם אני צריך לטוס לחול עכשיו, אז אני יודע שבמטוס אני הרי לא יוכל, וגם לא בשדה התעופה. אז בואו נתחיל לתכנן ככה. אני יורד מהרכב, ולפני שאני נכנס לבידוקים, אני חוטף סיגריה אחת, ואז אחרי הצ'קין, אולי, תמיד, כל הזמן, הם בחישובים להספיק סיגריה. וזה, זה דבר יפה. מה זאת אומרת דבר יפה? לא לעשן זה דבר יפה. בואו ננסה גם אנחנו להיות ממספיקי, אז לא הסיגריות, מספיקי הגמרא, המשנה, הפרקי תהילים. פירוש הדבר, בואו ננסה לחטוף בכל מיני זמנים שגם ככה אתה לא לומד עכשיו ביסודיות. תנסה לגרוס. תקשיב טוב. תנסה לקחת זמנים סתם לפני שאתה נרדם. בלי נדר על מחל, לי יש גמרה ליד המיטה. לפני שאני לישון, אני גורס. אני יודע שזה לא זמן שאני אלמד בעיון, זה לא זמן שאני אלמד בכלל, אולי ארהר קצת בדברי תורה, רק כמה שיש לי גמרה ליד המיטה, בלי נדר בעזרת השם, עד שאני נרדם, אני גורס. יוצא לי דף, שניים, נדר. בסופו של דבר, אתה תראה, אתה מסיים עוד מסכת ועוד מסכת, בגרסה, נכון? זה לא הדבר הכי טוב שבעולם, אבל בינינו, אני לא הייתי עושה דבר אחר באותו זמן. אבל יש לי עוד בקשה אחת. אם אתם לוקחים משהו, לכו עם זה עד הסוף. מה הכוונה? אני אומר לכם מה יקרה. אתם תתחילו איזה משהו, ואחרי איזה פעמיים, האמת היא, שאם אני כבר גורס, אז אולי עדיף זוהר. ואז תתחילו זוהר. אחרי שתקריסו זוהר, אבל תכלס אני לא מבין כלום. וגם זה כזה חצי בשכיבה, לפני שאני לישון, אז אולי זה, אני אלמד משנייס. משנייס, חזק. עכשיו תקשיבו, לא אכפת לי מה תבחרו. אם אתם רוצים לחטוף, תחטפו משהו, אבל עד הסוף. אם אתם לוקחים משניות, לכו על שס משניות. אתם רוצים, לא רוצים, מבינים, לא מבינים, האמת שאולי תבעד בגמרה, לא. התחלתם, לכו עם זה. תנסו לחפש זמן שהוא לא יום ולא לילה כזה מבחינת, כאילו, אתה יודע, הזמן שגם ככה אתה לא לומד. כי כשאתה לומד, תלמד בעיון, תלמד בהבנה, תלמד ביסודיות. זמן שגם ככה, נו. תתחילו לגרוס. קיצור, אז יש את מספיקי הסיגריות. אבל לא, זה הסיפור של מוטי גלוקשטיין היקר, הסיפור שהוא סיפר לי היה במוצאי ל"ג בעומר. מוצאי ל"ג בעומר, פשוט הגיעה קבוצה של ארגון שנקרא תגלית. זה ארגון של סטודנטים מחול, אבל 99% מהסטודנטים לא דתיים. פעם ראשונה החליטו להביא קבוצה של סטודנטים חרדים, מארצות הברית, להראות להם את ארץ ישראל היפה. טוב, מסע של 10 ימים, ובתוך המסע הזה היו גם זוג, בעל ואישה חרדים, ממונסי. ומוצאי ל"ג בעומר, מנהל חדר המיון של שערי צדק, מתקשר למוטי. אני צריך אותך דחוף. תגיע למיון. טוב, מוטי גלוקשטיין מגיע, המנהל חדר מיון אומר לו, תקשיב, אנחנו צריכים להטיס דחוף בחורה בת 20 שקרס לה הכבד. שמעתם? אנחנו צריכים להעלות אותה כמה שיותר מהר על מטוס לארצות הברית. תבינו מה זה. בחורה בת 20, מסיבה לא סיבה, קרס לה כבד, לא על אף אחד מישראל, לא תגיד שאתה חולה לפני כן, סימני, כלום, שום דבר, קרס לה כבד, אולי מזיהום, טוב. מוטי אומר, עשיתי הבדלה, ישר, זה המוצא שבת אז, ונסעתי לשערי צדק. אומר שהגעתי לשם, הסתכלתי לבדיקות של הבחורה, והבדיקות שלה הראו, זהו, מהשפה הרחובית, הבחורה הזאת היא גמרה, אין, היא גמורה, אין, היא לא נסיגו להציל אותה. עכשיו, מה עושים איתה? הבעיה שפחדו שטיסה לארצות הברית, היא לא תשרוד. נענו, מה נעשה? אז התלבטו. אז מה כן? דרך אגב, תראו, זו השגחה פרטית, כי אם היו מטיסים אותה לארצות הברית, גם אם הייתה שורדת את הטיסה, בארצות הברית היא הייתה המושתלת מספר 14, בתור, מה שנקרא, היא רק מקום 14, אז היא לא הייתה מחזיקה מעמד גם ככה. אז משמיים סידרו שהיא תהיה במצב כל כך קשה שאי אפשר היה לטיס אותה לארצות הברית כל כך הרבה שעות, כי זה אולי 12 שעות, אז יחפשו משהו יותר קרוב. חיפשו אירופה, והמקום הפנוי היה בצפת, להבדיל, צרפת. בקיצור, בצרפת, שם היה מרכז השתלות הפנוי כרגע, ויטיסו אותה לשם. מה היתרון של צרפת? אולי אני רוצה לצפת, מה קורה לי? אני אתקן. מה אתה אומר, אורי? טוב, בקיצור, אז ככה. בצרפת, בניגוד לארץ ישראל, תראו איך עובדים על לשכנע אנשים. בצרפת, בניגוד לארץ ישראל, אצלנו בארץ, אדם שנפטר, בעזרת השם, ילך לקבורה, לחיים טובים לשלום. אבל, אם אדם רוצה לתרום את איבריו, בסדר? הוא החליט מסיבה, רוצה לתרום את איבריו, צריך למלא כרטיס אדי. בסדר? ככה אצלנו במדינה. שמי שרוצה לתרום את האיברים שלו, צריך לחתום על כרטיס אדי. בצרפת בדיוק ההפך. הם עשו כזה דבר. אתה לא רוצה לתרום את האיברים שלך? תחתום על כרטיס. תראו, זה דבר מאוד חכם. מה זאת אומרת? כשאתה אומר לבן אדם, אם אתה רוצה, תחתום, אז תכלס, אני לא רוצה. בעזבו שאת פרטים ההלכתיים, מותר, אסור, מה מותר לתרום, ואיך מותר לתרום, האם אפשר לסמוך על הרופאים או לא, לא קשור כרגע. רק ברעיון השיווקי, מה שנקרא. אם אתה אומר לי, אתה רוצה לתרום, אתה צריך למלא כרטיס, אני מראש, אין לי כוח. אין לי כוח. קום, לחתום, אין לי כוח. אבל האין לי כוח הזה עובד גם בצורה החיובית כביכול, מה זאת אומרת? אתה אומר לבן אדם, טוב, אתה תורמים לך את האיברים, אתה לא רוצה לתרום? תחתום. הוא יגיד את הדבר, אני לא רוצה לתרום את האיברים, אבל עכשיו להתחיל לחתום, אין לי כוח. יאללה, יתרמו, יתרמו, אחרי שאני אמור, תשחסו מה שהם רוצים. הבנת את הגימיקה, הדבר הזה? תחשבו איך ליישם את זה בחיים שלכם, בסדר? לא משנה, לענייננו. מטיסים אותה לצרפת ומודיעים למוטי כמה שעות אתה צריך עד שהיא תוכל לנחות בצרפת, הוא אומר בגדול 6 שעות. תייצבו לי את הבחורה ל6 שעות. ובשלב מסוים, תבינו שהדבר כזה עולה סכום עתק. למה ביטוחים לא מכסים כזה דבר, זה משהו שהוא לא צפוי, מה זה פתאום עכשיו קריסת כבד. אז הם שאלו את הרופא כמה כסף צריך להכין. אין כסף, לא יטפלו באף אחד פה. אז הרופאים אמרו שזה סדר גודל של 500 אלף דולר, לא על אף אחד מישראל. תגיד תודה על הכבד שיש לך, מאמי, כי תבין כמה עולה כבד. במקרה הטוב, 500 אלף דולר. אתה קונה דירה מכובדת לילדים. נהדר. בקיצור, 500 אלף דולר, הם איפה ילם. אז התחילו מסע גיוס המונים. ובאמת, מי כעמך ישראל לראות דברים כאלה, איך שעם ישראל מתגייס בעת שרה, זה מקסים. טוב, הטיסו אותם לצרפת, נכון, זו התוכנית? הם באים לטיס, יש מטוס פרטי מיוחד. יש בעיה אחרת. טראמפ באוויר עכשיו. ידידנו טראמפ היה אז בדרך לארץ ישראל. וכיוון שכך, אין טיסות, אין אמראות, אין נחיתות לא מתוכננות מראש. אתם לא יכולים להמריא עכשיו. עכשיו, מה לא יכול להמריא? הבחורה עוד רגע חס שלום תמות פה. מיד מכתב בהול, חתום על ידי מומחי השתלות מבלינסון, ללשכתו של ביבי נתניהו, ראש הממשלה דאז. אתה מבין? עכשיו, עד שהצליחו לייצב אותנו, מה עכשיו? תוך חצי שעה חוזר המכתב, בסדר, יש אישור. מטיסים אותה לצרפת. ושם כבר מחכה לכבד. למה בצרפת יש יחידה של קוצרים, קוראים לזה, שם ירחם. יש את תנת דרכים, טק, הולכים קוצרים את הבן אדם, מה שנקרא. שם ירחם. כי אמרת לך, אם הוא לא רוצה שיקצרו אותו, שיחתום. אבל אנשים עד שהם חותמים, וזה פתאום קרה להם איזה משהו שהם לא תכננו בכלל. הם חשבו שהם יהיו פה עוד כמה שנים בעולם הזה, וזה לצערנו. טוב, בקיצור, כבר חיכה לכבד, היא הייתה מוכנה, עם מספר אחד, מה שנקרא. ישר איך שמגיעה השתלה, בגלל המצב החמור שלה. ברוך השם, השתילו על הכבד. ישר כוח אייבשטרה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא. ומוטי אומר לי, אנחנו סיימנו את העבודה שלנו, נפרדנו במשפחה, וטסנו חזרה לארץ, ברוך השם, הרגשה טובה. אנחנו את שלנו עשינו. אבל תזכרו, אמרתי לכם, יש הפתעות בחיים. החיים מלאי הפתעות. חלקם טובות יותר, חלקם טובות פחות, לפחות למראית עין. ואיך שמוטי נוחת פה בארץ, הוא מקבל טלפון בהול, אבל בהול, מהבעל של אותה בחורה. מה קרה? מה שקרה, זה אמנם הניתוח עבר בהצלחה, והשתלה עברה בהצלחה. הבעיה שבעלה בשלב מסוים רואה שהסדין של הבחורה, המזרון, מלא בדם. מה התברר? שכנראה יש לו איזה כלי דם ביד, שכנראה לא יודע מה, באינפוזיה וזה, הוא נשאר פתוח. ואיבדה הרבה מאוד דם. והוא קרא לאחות, ואמר לה שתראי מה קורה פה. והשימה אותם, זה אתם, ואתה מבין? והצוות התייחס אליהם מאוד מאוד לא יפה, מפאת הסיבה שהם אמריקאים, והללו צרפתים. וצרפתית ואנגלית לא הולכים ביחד. מוטי שומע את הבעל מרוסק, אני לא יודע מה לעשות, היא תמות, היא לא תחזיק מעמד, ככה הרופאים גם אמרו, זה קריסה אחרי קריסה, אין מה לעשות. מוטי מחליט להסתובב, תראו מה זה בסירות נפש. במקום, אתה יודע, חזרתי עכשיו מצרפת, בוא נרגע. לא. עולה על המטוס הראשון, חוזר לצרפת, ועכשיו מה עושים? אז איך הוא אמר לי? כמו כל מקום בעולם, השוחד יעבר עיני גם רופאים. מה הוא עשה? הלך קנה בונבוניירות, קנה יין, מתנות קטנות לצוות, והם מפנקים את הצוות. הם מפנקים את הצוות בבונבוניירות, בעוגיות, עד שלאט לאט הצוות נהיה חבר שלהם. והם התחילו לעזור להם, התחילו לטפל בבחורה טוב יותר, ובסופו של דבר, ברוך השם, הצילו את החיים של הבחורה. ללמדנו יקירה, אלף דברים משתבשים, למה זה קורה, למה טראמפ עכשיו באוויר, למה עכשיו, ולמה לא ארצות הברית, ולמה ולמה ולמה? במקום לשאול אתם את השאלות, תתמקדו בפתרונות, מה אני יכול לעשות לפתור את הבעיה, די להתבחין, די להתמסכן, איך אני יכול לקדם את הפתרון של הבעיה. ואם אין לכם שום פתרון, לפעמים פשוט, תשאירו! כן, לחצתי. בבקשה. תשאירו, תשאירו! זהו, קצת להתעורר יקיריי. 10 דקות לפני 1:00 בלילה. זהו, עדיין למעלה. מחיאות כפיים, חיוך על הפנים, ותשאירו.
הכל רק מחייך ויש פחות טובים שלא הכל הולך רע אם נאמין נראה את כל הטוב ואז נשאיר חזק בכל קדום אז תשאירו תשאירו אז תריאו תריאו
חזק אימא יבוא גואל לארץ ישראל ואז נרקוד נשיר בכל גדול
שיר ותשיר אוי אוי תליר תליר
אוי 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 שיר לא שיר חדש היי תיבו נגמי תירוע אז תשיר ותשיר אז תריו תריו
אוי אוי
שיר לא שיר חדש היי תיבו נגמי תירוע אני שם
of all kings from the bottom of your heart and the top of your lungs Shir lo shir chadash a brand new song Shir lo shir chadash everybody sing along
Asa shir ta shir
תשאירו. זהו, התוכנית מגיע לסיום יקיריי. בואו נגע בנקודה אחת אחרונה, ועם זה נשחרר אתכם. היו היה פעם סבא. ישב ולמד בגמרה בערגה בסלון, עם ממש ניגונים של פעם. הנכד יושב מתבונן בסבא. וניגש אל הסבא ואומר, סבא, למה אני לא זוכה ככה ללמוד? אומר לו הסבא, מה קרה נכדי היקר? מסביר לו הנכד שהוא לומד, אבל הוא לא זוכר שום דבר. ואיך שהוא סוגר את הספר, אור ופרח, לא נשאר שום דבר בראשו. והוא אומר, מה התועלת בלימוד? מה עוזר לי אם אני לא זוכר שום דבר? כלום, תבין, אני אותו בצו שהייתי לפני ואחרי שלמדתי. הסבא בדיוק סיים לשים פחם בתוך התנור. פעם היו תנורים מפחם, יקיריי. הוא פונה לנכד שלו ואומר לו, קח את סל הפחם ותביא לי בתוכו מים מהנהר. טוב, הנכד עשה מה שסבא ביקש. רק הבעיה שהסל הוא סל של פחמים, ממילא הוא מחורר רובו, אתה יודע, זה בולי עץ כאלה, לא צריך שזה יהיה סק של, של, של לא יודע מה, של דוחן, אני יודע מה, של אורז. יש חורים. אז כמעט ולא נשאר שום מים בסק. אמר לו הסבא, רוץ שוב פעם, מלא מים בסק. והפעם רוץ בטיסה, ואז בעזרת השם, אולי ישארו מים בתוך הסק. הנכד רץ, תובל את הסק של הפחמים בתוך המים, טס לסבא, ושוב, הסל ריק ממים. אמר לו הסבא פעם אחרונה, אתה הולך עם כל העוצמה, תובל את השק בתוך המים, ממלא אותו מים ורץ עד לפה. ירצו שישארו לך מים בתוך השק. הנכד עשה את זה, תובל את השק בתוך המים ורץ, ומגיע לסבא. ולמגינת ליבו, אותו מצב בדיוק כמעט, ולא נשארה שום טיפה בתוך השק. אמר לו הסבא, תסתכל. אמנם מים לא הבאת, אבל תסתכל על הסל. תראה איך הסל נראה. בתחילה שהתחלת לרוץ עם הסל, הסל היה מלוכלך הרבה פחם, שחור. תראה את הסל עכשיו, נקי מבפנים ומבחוץ. אמר לו, אותו הדבר איתך. גם אם אתה לא זוכר שום דבר, אבל תדע לך, התורה נמשלה למים, וזה ניקה וזיקח אותך. מעבר לשכר בעולם הרוחני הבא. יקיריי, ככה זה גם אנחנו. גם אם אתם לא זוכרים שום דבר מהתוכניות, גם אם אתם יודעים, לא משנה מה. תדעו לכם שבעזרת השם יהיה רצון שהדברים יחלחלו בתוכנו. יהיה רצון שנדע שאם לא הולך כמו שרצינו, נלמד לרצות כמו שהולך. נדע לשחרר ולא להתנגד, כי כאב פלוס התנגדות שווה סבל למדנו. לא רוצים לסבול, מספיק מהכאב, האתגרים נטו שבורא עולם נותן לנו, ועל זה אנחנו אומרים ישר כוח, היי בישטר, תודה רבה לקדוש בכל האתגרים. אנחנו לא מוסיפים יותר, אנחנו מעדיפים שלא יהיו אתגרים חס ושלום שלא, אל תביא לי לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. אמרנו שאדם צריך להיזהר מאוד בדיבור שלו. אבל מצד אחד לדעת שהכל זה מבחן. זה מבחן שאנחנו צריכים לעבור אותו. ומילא להיזהר מה אנחנו אומרים ומה אנחנו לא אומרים. להאמין שזה אפשרי. לעלות גם אם תהיה ירידה. סולם מוצב ארצה ראשון מגיע השמיים, אנחנו עולים שלב שלב. תחפשו משהו שאתם יכולים לקבל על עצמכם ולא משהו קטן. ולו כדי להיות מספיקי הגמרא או המשנה. תחטפו, תגרסו משהו. בזמן שגם ככה לא הייתם לומדים. וכך בעזרת השם נזכה לכל הברכות, כל הישועות, ובורא עולם יזכה אותנו בעזרת השם. גם אנחנו נבנות את בית ישראל שלנו, כמו שיעקב אבינו בנה את שלו. גם אלוקים, אתה רואה שהחליפו מה שהחליפו. בסופו של דבר, הכל הכל יוצא לטובה. כי לא תמיד אנחנו יודעים מה טוב לנו. אבל מה שייצא ודאי היה טוב בעיני הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתבטלים והם מקבלים את זה באהבה. עד כאן רזדי ייחודה יקיריי. תודה רבה לאורי כהן שהצטרף לנו פה למאמץ אילאי בשעות האלה, להעביר לכם את המיטב והמירב. תודה רבה לכם, תודה רבה למה שכאן שהיה איתנו. אנחנו נחתום ונסיים עם נמואל ארוש היקר, הביאני המלך. יקיריי, לילה טוב. בשבת שלום. לכם ולכל בית ישראל. נתראה ונשתמע יום ראשון באשרה הימית. או פה, סוף השבוע, ביום חמישי, 12 בלילה, אותו מקום, אותה שעה. עם סיכום, השבוע שלנו. לילה טוב ושבת שלום.
יעני המלך חדורו נוגילו ונשמחו בו נזכירו דוידךו מיין מישורים איבוכו הביאני המלך חדורו נוגילו ונשמחו בו
Shiny Yahare
שכני אחריך נו רוצו שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד